הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כשרות הממון, עם הרב פנחס וינד, מחבר הספר ריבית הלכה למעשה.
ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית מיוחדת שעוסקת בענייני כשרות הממון, כאן ברדיו קול חי, 93 ו-92.8, וכן באתר ובאפליקציה. העורך שלנו הוא דוד קליגר, בהפקה אשר גרייבר, טכנאי השידור ישי פופובסקי, ואיתכם עד השעה 10 יעקב גפן, כשאיתי נמצא הרב פנחס וינד, מחבר סדרת הספרים ברית פנחס על דיני ריבית ויתר עסקה, ומורה צדק בבית הדין נתיבות חיים בירושלים. ערב טוב, כבוד הרב.
שלום שלום וערב טוב. שואלים אותנו כל הזמן, מה אנחנו עושים בדור ובזמנים שלנו, איפה שאנחנו זזים, הכל זה עם ריבית ורק
כן,
עם
היום
ריבית.
אנחנו, נכון, כמו שהרב אומר, אנחנו נמצאים בזמן שבו חשבון בנק, תשלום מאוחר לחברת חשמל, בזק או כל דבר אחר, כרוך בעקיפין או במישרין, בריבית או בסרח של ריבית. נבקש את כבוד הרב שקודם כל יתייחס לזה. ובינתיים אנחנו מזמינים אתכם המאזינים להתקשר אלינו לאולפן ולשאול את הרב כל שאלה בענייני ממון. מספר הטלפון לשאלותיכם 058-693-93 או באתר בהודעה לשידור.
השואלים אנשים בעצם מה קורה כאן, הרי מכל הזמן אנחנו מסובבים עם ריבית ואף אחד לא ייקח משכנתא מהבנק בלי לשלם ריבית, וכן אם מכניס תוכנית חיסכון גם כי הוא רוצה לקבל על זה ריבית, ואיפה שאנחנו מסתובבים כל החברות, טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל, ארנונה, ואם לא משלמים בזמן משלמים ריבית. כל מי שקונה דירה, אם הוא לא משלם את התשלום בזמן, מיד הוא מקבל על עצמו בעת חתימת ההסכם, שאם הוא לא ישלם בזמן, יהיה לו קנסות וריביות והצמדות. מה קורה כאן? הרי ריבית כתוב בתורה אסורה, ואיך בזה מתבצע?
גם כשהוא משלם בזמן, זה יכול להיות כרוך בזה.
אז כמובן, את המשכנתות בבנק אנחנו משלמים בזמן, ומשלמים הרבה ריביות. אז לפני הכנסות, עלי תשלום בזמן, איך בעצם זה קורה? אז למעשה, יש נושא רחב וחשוב מאוד, שקוראים לזה אתר עסקה. שצריך לדעת, אתר עסקה הוא כלי חזק מאוד וחשוב מאוד, אבל לפני הכל צריך לדעת שאתר עסקה זה לא איזה קמיה שמתירה לקחת ריבית. אומרים מילה אתר עסקה, והכל הופכת מסור לאתר. אתר עסקה יש לה את ההלכות שלה, ואת המנגנון, איך זה עובד ומתי זה עובד, והדבר הראשון שרב שלמה זלמן, זכרונו לברכה, סבר שבן אדם צריך להבין מה זה אתר עסקה. אם הוא לא מבין מה זה אתר עסקה, מבחינתו זה הלוואה, והוא מקבל בכל מקרה את הקרן ואת הריבית, אז נשאר ריבית. תקרא לזה איזה שפה שאתה תרצה. ולכן, הדבר ראשון צריך לדעת אתר עסקה, צריך להבין מה זה. דבר שני, יש לה את התנאים, איך זה עובד ומתי זה עובד, ורק אז זה הופך להיות באתר עסקה, ורק אז זה מותר. ולכן, במילה אחת, אם אנחנו נסביר מה זה בעצם אתר עסקה, אתר עסקה אומר דבר פשוט, בן אדם לוקח כסף מהבנק, לקנות דירה, או שיש לו דירה קיימת, או כל עסק אחר, אז בעצם במילה אחת, הבנק אומרת, אני לא מלווה לך כסף בריבית, כי אתה יהודי, ואנחנו בבעלות של מדינת יהודים, או אנשים פרטיים, בעלי הבנק, ואסור להם לקחת ריבית, רק אם הם הופכים להיות שותפים באותו דירה, או אותו עסק שיש לכם, לכם מגיע להם רווחים. מוסכם מראש שהם ייתנו את ה-2% פלוס פריים, או כמה שמבקשים, שזה יהיה חלקם הרווחים, ורק לכן לוקחים ריבית. זאת אומרת, בן אדם שיש לו דירה, עסק או כל השקעה ורווח אחר, זה נכון, הבנק אומר, אתה מרוויח, אני שותף איתך. אבל נלך כבר באופן הקיצוני, בן אדם שאין לו דירה, ואין לו עסק, ואין לו נכס, ואין לו שום השקעה, והוא נכנס מינוס בבנק, אז הוא משלם ריבית. מילה של אתר עסקה הוא צחוק וגם מגוחך. מה זה אתר עסקה? יש לך עסק? מה זה אתר עסקה? ולדבוננו, זה מה שקורה מאוד בתוך כל הבלגן של הידע ואי הידע של הלכות ריבית.
אז אסור להיכנס למינוס לפי דברי הרב, בכלל.
אם בן אדם שאין לו שום דירה ושום עסק, אין היום הרבה אנשים כאילו, זאת אומרת בחורי ישיבה שזה מאוד שכיח, בחורים מבוגרים, פותחים חשבון בנק ומקבלים היום תוכנית סטודנט, תוכנית מינוס, כשאין לבחור שום עסק ושום נכס, אז בעצם זה בעיה רצינית מאוד של ריבית. זאת אומרת, הוא לא יכול להשתמש ביתר עסקה גם אם הוא רוצה, והוא יחתום על היתר עסקה, ויעשה את שימוש הטוב ביותר, אבל אין לו עסק. חוץ אם הוא מסדר את הנושא, שיהיה לו עסק מול אותו השקעה, ואפשר לסדר אם יהיה לנו זמן בהמשך. אבל ברעיון צריך להבין, זה הרעיון של היתר עסקה.
בהמשך אנחנו נתייחס לשטר היתר העסקה שהרב ערך, מה מיוחד בו, איזה פרצות הוא חסם. כרגע נמצאים איתנו מאזינים על הקו, שלום למאזין הראשון, ערב טוב.
הלו.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, שומעים אותי טוב?
שומעים מצוין, עם מי אנחנו מדברים?
שלום, מדבר יוסי, רציתי לשאול שאלה. בבקשה. אם אני לוקח הלוואה מחבר ומשלם לו, משלם בעבורו תשלום שהוא צריך לשלם, בכרטיס אשראי, ולקחו לי קרדיט על התשלום הזה. האם יש פה, זה קרדיט זה ריבית? יש פה בעיה הלכתית.
שאלה יפה מאוד, והתשובה היא, החבר, אם הבנתי טוב, החבר נתן לכם כרטיס אשראי שלו, שהוא שילם בקרדיט?
לא. לא, הוא נתן לי סכום מסוים, נגיד, של 1,000 שקל. ואני שילמתי לו את זה, ואמרתי לו, בוא אני אשלם לך, נגיד, על תשלום של חשמל, 1,000 שקל ובקרדיט.
הבנתי. אתה החזרת לו את החוב של 1,000 שקל, בזה ששילמת את החשבון שלו, בשווי של 1,000 שקל בקרדיט שלך. אז בעצם זה כמו שאתה שילמת לעצמך את חשבון החשמל שלך בקרדיט שלך. אז בעצם אותו רעיון ששאלה, כי בעצם אתה משתמש בקרדיט. התשובה היא, קרדיט זה בעצם שאתה משלם באיחור ומוסיף כסף ריבית עבור הדחיית התשלומים. זה בעצם מול חברת האשראי, חברת זה קרדיט. אז במקרה פה עשית את זה למען לפרוע לחבר, אותו דבר אם אתה פורע את הקנייה שלך, במקום לפרוע למקום, אתה דוחה את זה בתוספת של ריבית, אז כמובן זה ריבית לכל דבר ועניין, וברוך השם פה בארץ החברות אשראי יש להם את הרזקה כדת וכדין, הדבר היחיד שבעזרת השם נדבר במשך השידור, צריך לראות שאתה תהיה במנגנון ובהלכה של את הרזקה, שזה אומר דבר ראשון שתבין, שהם בעצם הופכים להיות שותף, בדירה או בעסק אחר, או כל מה שיש לך מול ה-1,000 שקל שהם נתנו לך, לכן מגיע להם רווחים, וסוכם ביניכם שעבור ה-5% או מה שהם לוקחים ממך, זה חלקם ברווחים. ולכן, אם אין לך שום דבר ושום השקעה ושום דירה ושום כלום ממש, שאני מקווה שיש לך, אז במקרה למישהו שאין לו שום דבר, אז הוא לא יכול להשתמש ביתר עסקה.
תודה רבה לכבוד הרב, תודה למאזין. אנחנו מיד עוברים למאזין הבא, ערב טוב לשמואל.
טוב.
הוא מבורך. שאלתך, בבקשה.
שלום. אז תלתנו את דרה, ובדרך כלל רוב הבנקים שיש, יש להם יותר עסקה. האם יש עניין שאני לוקח הלווה מהבנק לצורך דירה, וזה לא משכנתה, אני אוסיף יותר עסקה פרטים מול הבנק, שמספיק מה שתלוי בסניף.
שאלה טובה מאוד, והתשובה היא חד משמעי, כן, מאוד כדאי שלהסכם הלוואה שאתה חותם על חבילת מסמכים, שתצרף, תבקש מהבנק לצרף שטר את הרזקה. רוב הבנקים מוכנים, רוב הבנקים מוכנים לצרף לדפי ההלוואה שטר את הרזקה של הבנק, כחלק מהסכם ההלוואה של הבנק. רוב הבנקים מסכימים, וזה תלוי בביקוש של הציבור.
בטח בסניפים החרדיים זה יותר מקובל.
כמובן, וגם תלוי מה הביקוש של הציבור, וכמה הציבור עומד על זה. הרי כל הנושא של ריבית, כמו שנראה בהמשך השידור, המצב עדיין נמצא בחירה, כי הידע המינימלי פשוט לא קיים בציבור, לכן גם לא דורשים את זה בשום מקום. אבל ברור שאם האיסור הוא מוחלט, אז חשוב מאוד שהיתר יהיה מוחלט. באותו הסכם שאתה חותם על ריבית, באותו הסכם, ולא פחות מזה גם כתוב, ויש את המצורף הדף את הרזקה.
תודה רבה לכבוד הרב על התשובה. נזכיר לכם שוב המאזינים, כי מספר הטלפון לעלייתכם לשידור, 058-600-93-93, ונאמר ערב טוב לשושנה. ערב טוב.
שלום
וברכה.
שלום וברכה. אז אם אפשר לשאול, אני באיזו קורא עבודה, שאני צריכה לעשות חישובי התמדה.
אתם עושים חישובי הצמדה למי?
לדיירים.
שוב פעם, כמשרד לראיית חשבון או מה?
לא, משרד שמזכיר נכסים.
חשוב פעם, חשוב מאוד, בן אדם שהוא מזכיר נכסים, אז תלוי הנושא של עצמה, יש הרבה לדבר, אבל במילה אחת, אם בן אדם מצמיד את מחיר הדירה להצמדה זה לא בעיה, כי הוא בעצם אומר, אני מזכיר לך את הדירה חודש הראשון ב-1,000 שקל, חודש לאחר מכן ב-1,040 שקל, ואחרי זה 1,080, זה לא בעיה. אבל איחור של תשלום שבן אדם חייב, והוא מאחר ולכן הוא נצמד והוא לוקח ממנו יותר, וזה מה שגם עושים, חייבים שיהיה יותר עסקה, ובכל מקרה, בהסכמי שכירות, חשוב מאוד שיהיה כתוב שכל זה כפוף ליתר עסקה, היות שבהסכם שכירות יש גם כמה וכמה בעיות של ריבית. מתחיל דבר ראשון, שמה שכתוב בכל הסכם שכירות, שאם לא תשלם בזמן, תחויב בעצמדות וריביות וכנסות. ובנוסף לזה, שכמובן בשכירות לפעמים נותנים כמה וכמה מחירים, עוד לפני שנכנסים לדירה, ועוד כמה וכמה בעיות שמאוד כדאי, שבכל הסכם שכירות יהיה כתוב שכל זה כפוף ליתר עסקה, ואז בעצם יתר עסקה יפתור את הבעיה של הריביות אם יש בהסכם הזה.
תודה רבה לרווינד על התשובה. נעבור ליעקב, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
רציתי לשאול, זה שיש לי דירה, נותן לי יותר לעשות מינוס בבנק רגיל, סתם, לקנות לחם וחלב?
יפה מאוד, היום בשטרות... היום בשטרות יותר עסקה טובים, עם נוסחאות טובות, אז כתוב שגם אם הכסף תיקח לכל דבר אחר, הבנק הופך להיות שותף איתך. זאת אומרת, גם אם לא לקחת את אותו כסף לגנות את כתבים ברעיון, אתה רוצה לחתם בת, כמשל, ועולה לך 100,000 שקל לחתם בת, אז יש לך שתי ברירות, או לקחת דירה שיש לך ולמכור לאיזה שותף 10%, ואז אתה לוקח 100,000 שקל, ואתה לא יודע איך אתה מוציא את השותף ואיך אתה מסתדר איתו. אז שאתה מגיע לבנק, אומר, תשמע, אתה השותף הכי טוב שלי, בוא תן לי 100,000 שקל.
אז הוא נהיה מיד שותף בדירה שלי?
בדירה ובנכסים, נכון.
וכל הבנק הזה, בנק
פאגי, ברוך השם, פה בארץ, רק שנבין טוב, פה בארץ, ברוך השם, כל הבנקים והחברות אשראי, יש להם שטר את ריסקה טוב. הבעיה הגדולה זה אנחנו, זה לא הם. זאת אומרת, אנחנו, שאם אנחנו לא יודעים בכלל שצריך את ריסקה, שזה חלק מהאנשים, וגם לא מבינים מה זה את ריסקה, וגם לא עומדים בתנאים של את ריסקה, וגם אין שטר את ריסקה חתום לבן אדם הפרטי, אז אנחנו יוצרים את הבעיה. וחבל מאוד,
אני גם צריך לחתום על יתר עסקה?
חשוב מאוד. אם אתה לא חתמת מול הבנק...
אני צריך לחתום גם?
כן, אנחנו ברשות המאזינים ניקח פה דקה אחת על מנת להקדים את המאוחר, אבל פשוט שלא נחזור על השאלה כמה פעמים. כשאנחנו בנינו את השטר יתר עסקה שיש פה לפנינו, שטר יתר עסקה ברית פנחס, אז מעבר להרבה דברים הלכתיים שהכנסנו יחד עם כל גדולי הדיינים הקיימים וגם זיכרונו לברכה, אז בעצם אחד הדברים שעשינו פה, שבן אדם בא וחותם על שטר שנמצא אצלו בבית, והוא מצהיר בעצם החתימה שכל העסקאות, הערבויות, התחייבויות, הקניות, התשלומים, כל כפוף ליתר עסקה. אז מה קורה? הבנק מחויב לעבוד איתך ביתר עסקה, כי כך הוא מחויב, הוא בדירקטוריון ובהנהלה. אתה לא יכול לטעון שאתה לא רוצה יתר עסקה, כי גם אתה חתמת והתחייבת שאתה מתנהל ביתר עסקה, ואז שתיכם חייבים ללכת ביתר עסקה. לעומת זאת, היה כבר אנשים שניסו לברוח מיתר עסקה והצליחו, כי אמרו, לא ראיתי שיש יתר עסקה בבנק, ולא ידעתי ולא הבנתי, אבל אם אתה חותם לעצמך יתר עסקה שאתה מחויב, ואתה רק ככה עובד וכדומה, אז שיהיה הצדדים מחויבים. כמובן, אם מול הבנק אתה יכול בהסכם פתיחת חשבון, או בהסכם הלוואה להוסיף את הדף, אז זה גם מאוד טוב וחשוב. בנוסף לזה, אם כבר מדברים, השטר יתר עסקה שיש לך בבית, שאתה חתום ומחויב, כל כמה יותר שזה מחייב אותך, ככה יותר זה מזכה אותך. מול חברת החשמל, טלפון, פלאפון, גז מים, חשמל וארנונה, אם יהיה לנו זמן, נדבר בהמשך השידור. שכשלוקחים לך ריבית, חלק מהחברות יש להם את עסקה, חלק אני מציין. החלק השני שאין להם, שבשביל שהמאזינים עדיין לא עמדו על זה, שיהיה להם את עסקה. אבל למי שיש את עסקה, ואתה בבית יש לך את עסקה שדיברנו שוב פעם, אתה עובד מול אותו חברה בית עסקה. ואם לא, איך אתה משלם ריבית כל חודש? או הצמדה, לא אתה, סליחה, אבל הבן אדם שמחויב.
תודה רבה. תודה רבה ליעקב, ונאמר ערב טוב לאבי. שלום וברכה.
שלום.
שלום, שלום. שאלתך, בבקשה.
שתי דברים, רציתי בבקשה לשאול,
לא שומעים אותך ברור. תנסה לשפר את המיקום ואת הקליטה ו... נא להגביה את קולך. שוב שאלתך. ננסה שוב לחדש איתך את הקשר, בינתיים נעבור ליחזקאל. ערב טוב ליחזקאל.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. שאלתך לכבוד הרב.
אני לוקח משכנתה על חשבון של דירה של מישהו אחר. עכשיו, כשאני מעביר את המשכנתה, אני מוסר, אלו החוב, הוא נתן לי את החוב. אני מעביר את המשכנתה, ואין לי את הרשכה ביניה.
אם הבנתי נכון, אתה לוקח המשכנתה מהבנק על דירה של מישהו אחר, או מישהו אחר לוקח משכנתה על הדירה שלו בשבילך? והוא מעביר לך את הכסף, ואתה מחזיר לו מעבר לקרן גם את הריבית. יפה מאוד. התשובה היא, נכון שהוא מול הבנק יש לו את הרסקה, אתה מולו, לקחת ממנו לדוגמה 100,000 שקל, תחזיר לו הרי 150, כמה שתחזיר לו עם הריבית והצמדה, שאיך אתה לוקח מיהודי 100,000 שקל, מחזיר לו 150, שזה בעיה של ריבית, אז כמובן אתה חייב לעשות בינך לבינו את הרסקה, וזה דבר חשוב מאוד גם בארץ וגם בחוץ לארץ.
יש מתפדרים ההורים שעושים את המשכנת על הבן?
זה שאלה מאוד טובה, אז יש בזה הרבה מאוד פרטים, תן לנו דוגמה מפורטת, אז נענה לך בו ספציפי, אחרת נצטרך לדבר הקדמה לנושא הזה.
לא, כמו כל אבא שנותן לבן שלו, אתה משלם את המשכנת והדירה הרשומה על הבן.
אז עכשיו בדיוק אנחנו מגיעים משיעור בבית שמש, הרבה מאוד המשתתפי השיעור, הרבה שאלו על נושאים האלו, שבעצם אבא מתחייב לתת לבן או לבת שלו, בוא נגיד מ-1,000 שקל לחתונה, לדירה, והוא מגיע הזמן לשלם, ובפרט בבן השלישי, הרביעי, אין לו כבר כסף, הוא אומר לזוג הצעיר, תוציאו אתם יותר ב-100,000 שקל את המשכנתא מהבנק, ואני אשלם את חלק היחסי שלי, את הקרן ואת הריבית כמובן. אז הם מול הבנק בית רסקה, איך הבן נותן לאבא את ה-100,000 שקל, ויקח ממנו הרי חזרה 150 וכדומה, וזה דבר שמצוי בעשרות אלפי משפחות פה בארץ, וחבל מאוד. אפשר וצריך לעשות את זה ביתר גמור. מה היתר? או שיעשו בין האבא לבן את הרסקה, זה הדבר הפשוט. יש היתר יותר טוב ובלי את הרסקה. שמלכתחילה, כשמתחייב האבא לתת נדוניה לחתן, הוא לא אומר לה, ניתן לך 100,000 שקל, ואז בעצם הוא מחויב, ואז יש בעיה שהוא לוקח מהבנק. אומר לו, תשמע, או שאני אתן לך 100,000 שקל בחתונה, או שאני לא אתן לך 100,000 שקל, רק אני אשלם תשלומי בנק עבור 100,000 שקל. ואז מלכתחילה, כשהוא עדיין לא חייב, הוא יתחייב סוג התחייבות אחרת, ואז שיטת הרשב"י והבית יוסף מביא את זה, וכל הפוסקים מותר לכתחילה. זאת אומרת, כשהוא כבר מחויב, הוא לא יכול לשנות, כי אז זה ריבית על התחייבות. אבל לפני שהוא מחויב, כשהוא מתחייב, נותן שתי אופציות, או שייתן מזומנים 1,000 שקל, או שבמקום 1,000 שקל מזומנים, הוא ישלם תשלומי משכנתה עבור 100,000 שקל, שזה יצא, 150 כמה שיצא, ואין בעיה של ריבית, כי מלכתחילה זה מה שהוא התחייב.
תודה רבה על כבוד הרב, תודה רבה לחזקאל על השאלה. נעבור כעת למקבץ פרסומות, מיד אחרי זה נשוב אליכם המאזינים, לשאלותיכם, וכל הנושא הזה של דיני ממון. שוב שלום לכם וערב טוב מאזינים, אנחנו בתוכנית מיוחדת שעוסקת בענייני כשרות הממון ודיני ריבית. נמצא איתנו הרב פנחס וינד, מחבר סדרת הספרים ברית פנחס, מחבר את הרסקה כהלכתו ברית פנחס, ריבית הלכה ומעשה ברית פנחס. כמו כן, כבוד הרב מפעיל מספר, שני מספרי טלפון שניתן לשאול שאלות במשך השבוע בענייני ריבית. מספר אחד הוא קו הריבית 053-311-0820, בו ניתן לשאול שאלות בענייני ריבית בכל יום בין השעה 2 לשעה 3 בצהריים. הוא מספר נוסף שהוא קו לשיעורים בהלכות ריבית. בהלכות ריבית, סליחה, 054-859-4887. קודם כל, לפני זה הרב התייחס לכך שיש חשיבות גדולה שבכל דבר, בכל צעד שעושים בבנק, שיהיה לנו יותר עסקה, ואף יותר מכך, כבוד הרב אמר לי קודם ש... כל אדם צריך שיהיה לו בביתו או בבית העסק שלו היתר עסקה. מה זה ייתן לנו, אנחנו כאנשים פשוטים, למה אנחנו צריכים את זה?
שאלה טובה, ואני עוד יוסיף נקודה לדבר הזה. יש הרבה אנשים שמחמירים ויודעים היתר עסקה, ככה באופן מעורפל, זה לא כל כך טוב, אולי לא כך לכתחילה, אז לא רוצים להחמיר ולא רוצים היתר עסקה. ואז מה קורה בעצם? הרי אותם אנשים, אם הוא מאחר טלפון, פלאפון, גז מים, חשמל וארנונה, והוא משלם ריבית והצמדה, אז הוא משלם ריבית באיסור חמור מאוד, והוא מציר שלא רוצה יותר עסקה, אז זה בעצם דבר איום ונורא. לכן הדרך הוא בדיוק הפוך. יותר עסקה הוא כלי חזק מאוד, שכל הגדולים תקנו אותה, וכולם אמרו שעדיף מכל עצה אחרת להשתמש ביותר עסקה. בן אדם רוצה בכל זאת, אומר, נכון, יש לי יתר עסקה, אבל אני רוצה לראות לא לאחר בתשלומים ולא צריך להגיע לזה, אז כל הכבוד. אבל הכל כשיש לו יתר עסקה, שאם הוא נופל, הוא נופל ליתר עסקה. לא אם הוא נופל, הוא נופל לריבית דורייתא ודרבנן באופן חמור. ולענייננו, כל בן אדם, היום זה לא מה שהיה פעם. לפני 100 שנים בן אדם רצה ללמוד איך היה לו אור בבית. הוא קנה כמה נרות. איך קנה כמה נרות? בכרטיס אשראי, בצ'קים, בעברה בנקאית. הוא שילם כסף שהיה לו. בן אדם רצה לקנות ארון, הוא שילם 10 תשלומים, 10 צ'קים. הוא שילם מה שהיה לו. לא היה פעם מזומן ככה, תשלומים ככה. היום אתה רוצה ללמוד כל היום, אבל אתה חייב חשמל בבית. אם אתה חייב חשמל בבית, ואתה חייב מים, ואתה חייב גז, ואתה חייב טלפון ופלאפון וכמה פלאפונים וכל הדברים, אז כמובן, איפה שאתה זז, נכנס הנושא של ריביות והצמדות בהרבה מאוד אופנים. והדרך הטובה ביותר לפתור את זה, כשכבר אתה נופל בריבית, זה רק ביתר עסקה, זה הכלי היחיד ביתר עסקה. ולכן חייבים לעשות יתר עסקה כדת וכדין, ובנוסף לזה, בן אדם אומר, בכל זאת, אני שמור לא לאחר בתשלומים, כל הכבוד ואולי נעריך עוד מעט בזה. ולכן, אם בן אדם יש לו בבית שטר יתר עסקה, ברית פנחס, שבנוי במיוחד לזה, שבן אדם גם הוא מצהיר שכל העסקאות הוא ביתר עסקה, וגם באופן פרטי, בכל חוזה שכירות שאתה כותב, תוסיף לך 7 מילים. החוזה כפוף ליתר עסקה ברית פנחס, החתום בעסק, החתום בבית, החתום במשרד. ואז זה יתר עסקה פרטי שאתה מול אותו סוחר, עובד ביתר עסקה, שאתה מול אותו חברת לשירותים זה וזה, עובד ביתר עסקה, ואז הוא מגן עליך. בנוסף, אני אמרתי את זה פעם באחד השיעורים וציטטו את זה כמה פעמים, ואם ככה אני חייב לחזור על זה. היה באחד המקומות, אז דיברו על נושא של תשלומים וריביות והצמדת לחברות, ודיברו על אחד החברות גדולות בארץ שאין לה יתר עסקה, אז משלמים ריבית קצוצה, זה היום ונורא. אז אמרתי להם, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. בן אדם מחמיר על כל כך הרבה דברים, שיחמיר לשלם בזמן, הרי אם הוא משלם חודש לאחר מכן, הוא לא מרוויח קצב, הוא רק משלם יותר, הוא לא מרוויח חודש לאחר מכן, גם לאחר מכן. אז שפעם אחד יחליט שמשלם בזמן, ונגמר עניין. אומר לי יהודי חשוב מאוד, אומר, אבל מה נעשה? אין לי את הכסף לאזן את עצמי פעם אחת לשלם בזמן. אמרתי לו, תשמע לי טוב. אתה קונה דלת מינים? כמה עולה לך דלת מינים? הוא בריסקר. הוא אמר לי, אני דלת מינים, 1,300-1,400 שקל. אמרתי לו, תשמע, כמה זמן אתה עובד על זה? כמעט חודש. אמר לו, תשמע לי טוב. השנה הזאת, כמה זה טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל, לנו, כל החשבונות? עושה חשבון 850-900 שקל. אמרתי לו, תשמע טוב. השנה אתה קונה דלת מינים רק ב-500 שקל. יתרת 900 שקל, תשלם את החובות של החשמל טלפון של אותו חודש, ומאז אתה מקבל את עצמך. שלא קנית דלת מינים רק ב-500 שקל, כי אתה לא רוצה יותר להיכנס במינוס, אתה תראה, אני מבטיח לך, שדלת מינים שלך יהיה הרבה הרבה יותר חשוב, כשאתה לא נכשל בתשלומים מאוחרים, מאשר אתה קונה דלת מינים עיקרים. היהודי עשה ככה, בא אליי אחרי חודשיים, אומר, אני מרגיש בן אדם אחר, לגמרי, כשאני לא בחובות וריביות ובהצמדות, ויש לו מנעול, כי אסור לחשב לאחר את זה, כי הוא לקח את הכסף מדלת מינים. בן אדם חייב לשים עין ונושא לדבר הזה. ולכן חשוב שכל אחד יהיה לו יותר עסקה ולעבוד בזה, ובמקביל, אם הוא לא מאחל לשלם, זה הדרך.
מצוין, תודה רבה לכבוד הרב, על ההסבר המפורט שעוד נגיע אליו בהמשך. כעת נאמר ערב טוב לדן, שלום וברכה.
ערב טוב וברכה.
ערב טוב.
אין לי נכסים, רציתי לשאול האם חשבון חיסכון בבנק יכול להוות עילה להכשיר את הריסקה.
אז קודם כל צריך להבין שגם תוכנית חיסכון בבנק עובד ביתר עסקה, אבל באופן הפוך, שהבנק לוקח כסף שלך, והוא משקיע את זה בעסקים שלו, ואתה הופך להיות שותף עם הבנק, לכן מגיע לך רווחים. זה קודם לתוכנית חיסכון. שאלה השנייה, האם זה יעזור לך מול הריבית אחרת, אז תלוי. הריבית שאתה משלם לבנק בדרך כלל הוא יותר גבוה מאשר אתה מקבל מהבנק. ואותו דבר, רוב שאר חברות, הבנק נותן מאוד קצת כסף בתוכנית חיסכון. אז אתה לא יכול להתחייב שיש לך עסקים ואתה משלם 5% רווחים, כאשר אתה יודע שהרווח המקסימלי זה בקושי 1.5%. אתה צריך סוגי עסקים, כמו דירה שיש עליית ערך שווי, יש שכירות, יש טאבה, יש טאמה, לפחות יש לה את הסיכוי לעלות. אבל לא כשהדבר היחיד שיש לך, זה דבר שמביאים לכתחיל הרבה פחות רווח.
תודה רבה לכבוד הרב על התשובה. מאזין נוסף איתנו על הקו, ערב טוב לינון.
שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום וברכה, הרב. רציתי לשאול, הרב מקודם אמר שאם אחד לוקח הלוואה בשביל חבר שלו, כאילו כמו למשל אבא שמחתן ילד, ואם הוא אומר מראש שזה כולל את כל התוספות שהבנק ייקח בהחזר, אז זה בסדר. אני היה לי מקרה דומה, עם קצת פרט שונה, לקחתי הלוואה מהבנק בשביל מישהו. עכשיו, הוא לא אמר לי שכשהוא יחזיר לי, הוא יחזיר לי גם את זה. הוא אמר לי, בסוף ההלוואה, כאילו, בוא נאמר, לקחתי בשבילו 60 אלף שקל, הוא אמר, אני אחזיר לך כל חודש 500 שקל, אוקיי, ואחרי שהסתיים 500 שקל והסתיים ההלוואה, כל חודש, כאילו, אחרי שהסתיים 60 אלף, נסכם, תלך לבנק, תסכם את כל הריביות ששילמת בגללי, ואני אשלם לך אותם. השאלה אם באופן כזה זה מותר אפילו בלי יותר עסקה.
שאלה מאוד טובה, אתם ממש צדיקים בלעורר את השאלה, אבל התשובה היא זה ממש שונה לגמרי, לגמרי, לגמרי. ההיתר הספציפי הזה זה רק בנדוניה, כי זה לא חוב שאבא חייב לבן שלו. הוא פשוט מקבל על עצמו לשלם מתנה. וכשהוא בן אדם מקבל לעצמו לשלם מתנה, למשל לבר מצווה או לנדוניה, לא משנה, יש לו זכות לא לתת כלום, או לתת משהו קטן או יותר גדול, או לאחר שנה יותר גדול, הוא יכול לתת מה שהוא רוצה, ולכן אם לכתחילה הוא נותן שתי אופציות, אז כל אחד מהאופציות, היות שעדיין לא מחויב, יכול לתת. אבל אם בן אדם מחויב להחזיר, לקחת ארון מהחנות, ואת אומר לחנות, אתה אומר לך, או היום 3,000 שקל, או בעוד שנה 3,300, והוא אומר את זה מראש, אז זה יהיה ריבית מראש. זה יהיה בדיוק הפוך. כי הוא אמר מראש, הופך להיות איסור. כי עצם לקיחת ארון מהחנות מחייבת אותך בתשלום, ואתה מחכה לתשלום לשנה, ולכן אתה מוסיף, כמובן זה בעיה של ריבית. לענייננו, אתה שמראש החבר מסכם לשלם יותר מה שהוא נתן לך, הפוך, הסיכום הופכת אותנו לריבית קצוצה. היות שהסיבה שהוא נותן לך יותר, זה לא כי הוא החליט לתת לך מתנות, זה החובה שלו עבור הקרן שהוא קיבל. אז בעצם זה הלוואה של קרן פלוס ריבית. הדרך שם זה רק ביתר עסקה ולא בדרך השני, שזה רק במתנות.
אוקיי, עכשיו, או יותר עסקה, או שאולי, אני שואל כאילו אם אפשר, בוא נאמר, אם אני לקחתי הלוואה מהבנק 60 אלף, ועכשיו הבנק אומר לי, אם, כאילו, אתה מחזיר את זה תוך 3 שנים, סתם דוגמה, אני לא עושה חשבון, כן? אם אתה מחזיר את בחשבון פשוט, אם אתה מחזיר 500 כל חודש, במשך 3 שנים, סיימת את החוב. עכשיו, מה הם עושים? מקשים לך כל חודש 540.
כן.
והוא אומר, אני אשלם לך כל חודש 540. באופן כזה, זה גם יהיה עשור?
כן, כי אתה נתת לו רק 500 לצורך העניין, ואתה תיקח ממנו 540. איך אתה לוקח מיהודי? אם הוא היה גוי, זה משהו שונה. איך אתה לוקח מיהודי תוספת של על 500, תוספת של עוד 40.
תודה רבה לכבוד הרב ולמאזין.
תודה רבה.
שלום. נאמר ערב טוב ליעקב. ערב טוב. ביתנו על הקו, ערב טוב. שלמה על הקו, ערב טוב.
כן, ערב טוב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שני שאלות. שאלה אחת, היתר עסקה הזה שעושים על דירה. מה יהיה אם בזמן הזה שאני משלם ריבית לבנק על דירה, הערך של הדירה ירד? יש גם היתר בזמן, הדירה היא בכל התקופה הזאת רק ירדה.
התשובה היא ששאלה טובה ומתבקשת, והתשובה היא שביתר עסקה כתוב שאתה לוקח את הכסף להתעסק, ואם בסוף תטען שהפסדת, הרי כל בן אדם יטען הפסדתי, וזה הדרך הכי טוב, מה בן אדם צריך יותר. אז לכן יש מנגנון ביתר עסקה, איך אתה נאמן, והמנגנון הוא שבן אדם על הפסד הקרן צריך להביא עדים, ועל אי רווח הוא צריך לשווה שלא היה לו רווחים. והיות שבן אדם, א', לא נשבע, דבר שני, שאם היה לך כל רווחים שהוא בעולם, לא רק בדירה הזאת, קנית משהו ושילמת מראש בזול משהו בתשלומים יותר יקר, זה גם רווח אגב. כל רווח שעשית בעולם ובחיים, הכל הוא חייב לעבור הראשון לבנק. הבנק אומר, אני שותף בכל העסקים הטובים ולא רק בדירה. והיום בעידן שלנו כמעט אין בן אדם שלא מרוויח, יש גם אנשים שמפסידים, אבל גם מרוויחים. ולכן, כל עוד אתה לא נשבע, אז אתה עדיין חייב לתת לבנק את את הרווחים שסוכם הראש.
תודה רבה על התשובה, ונעבור למאזין הבא. שלום, ערב טוב לאבי.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. שאלתך בבקשה.
שלום, כבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול, הרב אמר לפני מספר דקות שברגע שבן אדם יש לו חוב בבנק שאין לו עסק ואין לו דירה, אז הריבית בעצם אי אפשר לומר פה שיש יותר עסקה, כי אין פה שום עסקה.
כן.
שמעתי את הסברה מסוימת מהרב שטרן, שברגע שאם בן אדם יכול לעבוד, אם הוא שכיר, הוא יכול לעבוד בשקט, היות ויש לו הלוואה מהבנק, בעצם הבנק הוא שותף, הוא שותף על זה שהוא יכול לעבוד עכשיו. כי אם לא היה לו עכשיו את הלוואה, הוא לא יכול, היה תרוץ בשביל להשיג את הכסף, הוא לא יכול להיות שכיר ולעבוד ביום יום. ברגע שיש לו הלוואה, אז הוא יכול לעבוד. אז בעצם הבנק שותף בעצם זה שהוא כרגע פנוי בשלווה לעבוד ולהיות שכיר. יש בזה דבר שאני תופס?
אז שאלת שאלה טובה, ושיטת הדבר הזה בא לשואל למשיב הידוע, שהוא בא ואומר מה שאתם אומרים באמת. אז קודם כל צריך להבחין, הוא מדבר באמת על מציאות שעל ידי הלוואה הוא יכול לעבוד. זאת אומרת, בן אדם לא היה יכול לעבוד אם היה עסוק בלקבץ גמחים או דברים אחרים, בשלווה עובד, אבל אברך שלומד בכולל, או אברך שעובד בעבודה והלוואה לא ייתן לו, הוא יכול לשבת ולמוד ויכול לעבוד עבודה ללא קשר, לא כל הלוואה הוא באמת קריטית לבן אדם שיכול לעבוד. יש מציאות כזאת כזאת, זה דבר אחד. גם במציאות שבאמת הלוואה קריטית לעבודה, זה עדיין שיטת השואל למיישיב, שזה לא הלכה הרווחת בישראל. זאת אומרת, אנחנו באופן אישית, אצל הרב אלישיב זכרונו לברכה, אנחנו עדיין לא רגילים להגיד זכרונו לברכה, אנחנו היינו שם שיעורים בקרבן, 8-9 פעמים כל בין הזמנים, לנכדים, לנינים, ישיבת בין הזמנים, אחרי זה היה קורא לנו לחדר, תודה רבה, והיה מדבר על כל מיני הלכות בריבית. אגב, באותו מקרה אמר לנו שאנחנו מחויבים לעבור מכולל לכולל, עם ישיבה לישיבה, עם מסמינר לסמינר, על מנת להחדיר את ההלכות האלו, שזה היום ונורא המצב שלא קיים מודעות בסיסית לנושא הזה. אבל למעשה, אז דיברנו איתו על הנושא הזה, כי מה היה שם? היה באחד השיעורים, אצלו בקרבן, קם בחור ואומר, אני יש לי תוכנית סטודנט בבנק, אני במינוס 3,000 שקל. אומר לך, אומר לו, בחור, ישיבה, מינוס 3,000 שקל, איך אתה עושה? אומר לבחור, מה הבעיה? יותר עסקה. אומר לבחור, בחור יותר עסקה, איזה עסקים יש לך? העסקים היחידים שיש לך, זה אולי עם המשגיח שלך, איזה עסקים יש לך? אומר הבחור, הרי בחור למדני, אומר בחור, מה פירוש כתוב כתוב שכה מכל סחורה, אני לומד תורה, זה שווה כל עון שבעולם, זה שווה יותר מכל עסק. אז כמובן, הסברנו לו שבינתיים הבנקים לא מוכנים להשקיע בזה ולקבל, לשלם על זה רווחים. אבל למעשה, אחרי זה דיברנו הרב אלישיב, והוא לא היה מוכן שבן אדם או בחור ישיבה שאין לו שום עסק, שיהיה מוכן ללכת על היתר השני. אז נכון, יש כזה שיטה שבעת הדחק אנחנו באמת סומכים עליה.
לא, הוא גם צירב לי את העניין שיש איזשהו דעה שאומרת שהיות והבנק אי אפשר לתבוע אותם.
כן, זה שיטה טובה כשהבנק הוא הלווה. כשאתה מכניס תוכנית חיסכון, כשהבנק הוא המלווה ואתה הלווה ואותך אפשר לתבוע, אז השיטה הזאת כמעט לא קיימת.
עוד דבר אחד שרציתי לשאול, עוד דבר, הלו.
כן, כן.
עוד דבר, שאלה קטנה, לגבי העניין של הריבית בכרטיסי אשראי וגם בשיעור שהבנק נותן, למה זה מוכרח שמה שאני משלם זה בעצם על הריבית, ולא על עצם השירותים שהבנק נותן לי, אם זה כרטיס אשראי, אז במקום ללכת כל פעם וללכת ולהוציא מזומן ולעשות תשלומים, אז יש לי כרטיס שזה נוח לי, ואותו דבר גם לצ'קים, אז יש צ'קים ויש לי, שאני צריך מזומן אז אני פונה לבנק ויש לי, אז אני בעצם יכול לבוא ולומר, שהתשלום שאני נותן לבנק, זה לא על, על, על התקופה של הזמן, כי לא תמיד אני צריך, הבן אדם צריך גם את האשראי מהבנק.
נכון, אני רואה שיש לכם הבנה טובה בהלכות האלו, אז זה טוב, אבל למעשה החברות אשראי לוקחים את השתי אחוז כבר מבעלי החנות, ובכל מקרה, אם החברת אשראי אומרת
שזה... גם לבן החנות הוא נותן את אותו שירות.
אוקיי, משפט אחד. אם החברת אשראי אומרת שזה ריבית, וכעבור כל יום היא גובה ממך לפי יום ולפי זמן, אז אם היא אומרת זה ריבית, אתה לא יכול להגיד הפוך מהם. בן אדם לך, אני לוקח זה, אתה אומר לו לא.
תודה רבה לכבוד הרב, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. מיד אחר כך נשוב עם מקבץ נוסף של מאזינים. שוב ערב טוב לכם מאזינים ומאזינות. נעבור כעת לשאלה שכתב לנו מאזין באתר. ישראל שואל, מי שמחויב ללוות מבנק של גויים בחוץ לארץ, משכנתה או סתם הלוואה לקניית מכונית וכדומה, האם יש בזה בעיה? ואם כן, האם יש פתרון הלכתי הולם? כבוד הרב.
כן, השאלה יפה. הפתרון ההלכתי קיימת במות המציאות, שבעצם כתוב בתורה לנוכרי תשיך, אז אין שום בעיה שריבית עם גויים, מותר לקחת ריבית, לשלם ריבית, לתת ריבית, זה יותר הכי טוב מלכתחילה, אין שום בעיה. הבעיה היחידה שבחוץ לארץ חושבים היהודים, שכל הבנקים שם בבעלות של גויים, אז הכל מותר. אז זה כן צריך להיזהר, שבאמת יהיה בנקים בבעלות של גויים, ואז אין בעיה שריבית בכלל.
תודה רבה לכבוד הרב, ונעבור למאזינים שנמצאים איתנו על הקו, ערב טוב לאלישבע.
ערב טוב.
ומבורך. שאלתך בבקשה.
רציתי לשאול בבקשה, אני חתמתי חוזה שכירות, אני מזכירה דירה, ויש סעיף בחוזה שאם הוא מאחר לשלם, אז יש לו כנס מסוים קבוע על כל יום. אז אני צריכה בשביל זה יותר עסקה?
כן, חייבים, אם אתם כותבים בחוזה שהוא ישלם ריבית עבור איתה שלום בזמן, אז אם יש ריבית, חייבים יותר לריבית הזה, אחרת זה איסור ריבית.
ואנחנו לא קראנו לריבית, אבל זה כאילו סכום מסוים, אז זה כנס כזה, אז זה ריבית.
אז אם זה כנס שמתרבה כל יום, אם זה כנס חד פעמי, אז זה הלכה אחרת. אבל כנס שמתרבה כל יום, דינו כריבית, יש אומרים שזה עובר להיות ריבית דאורייתא, אז אם יש כנס המתרבה, חייבים יותר עסקה, כן.
תודה רבה לכבוד הרב, תודה רבה למאזינה, ונעבור למאזין הבא, ערב טוב ליעקב.
ערב טוב
מבורך. ערב טוב.
רציתי לשאול שתי שאלות, אחד לגבי קרן פנסיה, שהכנסנו שם כסף, ועושינו אותו, והיה לנו יותר כסף ממה שהיה. ואחרי זה שמעתי שיש בקרן פנסיה בעיות מלבד היתר עסקה, אחרי חוק שעבר ב-2003, שהכסף נחשב כל הזמן של המפקיד. אז הם, אפילו אם יש להם יותר עסקה, הם יכולים איתי, אבל הם יכולים להשתמש עם זה באיסור.
כן, כן. אז שאלה טובה מאוד, וכמו שהידע שיש לך כבר, זה הכל נכון. אז לכן היום יש את הקרנות פנסיה הקשרות למאדרים בהכשרים הכי טובים. אז כמובן היום החוק קובע שכל בן אדם בעלים על הפנסיה שלו יכול לעבור מפנסיה לפנסיה, מתוכנית לתוכנית. פשוט אתה יכול להרים טלפון לאותו חברה ולבקש לעבור לקשר.
הבנתי. השאלה שלי היא לגבי הכסף
שהרווחנו
בעצם עד עכשיו.
אז מה שאני מציע לך, אותו חברה שאתה מדבר עליה, אז תברר בקשר מי נותן שם הכשר, נראה לי שבדעת צדה החרדית, יש להם קו מיוחד, זה כמו שתשאל על צ'וקולד, האם זה קשר הספציפי הזה או לא, מי שנותן הכשר יודע מה יש בפנים, אז בעצם תברר איתם על הכסף שהיה היום, מה היה הבעיות, ולפי זה הם יגידו לך מה אתה יכול לעשות, נראה לי בגדול שזה בדיעבד אמור להיות בסדר, אבל תשאל אותם באופן ספציפי.
תודה רבה לכבוד הרב על התשובה. תודה למאזין, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. תודה רבה, ערב טוב. נאמר, נזכיר שוב, כי כבוד הרב יש לו, יש אפשרות לשאול את הרב שאלות במשך כל השבוע בקו טלפון מיוחד שנקרא קו הריבית 053-311-0820, כל יום בין השעה 2 לשעה 3 בצהריים. כבוד הרב, אני רואה שיש עוד הרבה מאזינים שאיתנו על הקו, ולא נספיק לפנות לכולם, והנושא הוא רחב, מעניין, ואנשים מבינים שזה נוגע להם לחיי היומיום, ובאמת צריך לעשות סדר בדברים, איך אנשים יכולים לדעת, לקבל קצת מושגים, בכל הנושא הזה שנקרא ריבית, יותר עסקה, על מה צריך, על מה לא צריך. האם הרב יוכל לסכם לנו בכמה דקות, אולי גם לענות ממילא על שאלות שמאזינים לא הספיקו לשאול, וכאן אנחנו מביאים את התנצלותנו בפניהם. כבוד הרב.
שאלה טובה, וצריך להבין שריבית זה למעשה המקצוע היחיד שהמודעות הבסיסית המינימלית לא קיימת בציבור, וזה חבל מאוד מאוד. צריך להבין שריבית זה מהמצוות והאיסורים היחידים שהיום זה דאורייתא, כמו שהיה בזמן קבלת התורה, ואף הכפיל את עצמו באלפי אחוזים, דברים שלא היה שייך לפני 100 שנים, ובטח לא לפני 1,000 שנים, היום כל דבר זה ריבית ריבית. בחוץ לארץ, באירופה, בארצות הברית, זה אותו ריבית דאורייתא, זה לא כמו שמיטה שהם בחוץ לארץ, ופה זה רק דרבנן, זה מאוד חשוב, אבל פה זה הכל דאורייתא, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, ועושים את זה כל היום וכל הזמן, ולעומת זאת, הבסיסית, הידע לא קיימת בכלל. ולכן, מה שהוכיח המציאות, בן אדם שמחליט לעצמו, בן אדם שמחליט לעצמו, אני רוצה לעצמי לדעת את ההלכות האלו. אנחנו ראינו מתוך הניסיון, לכן בנינו ספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס, שהוא בנוי לבן אדם שאף פעם לא למד ולא יודע הלכות ריבית. מהספר ידע מה מותר מה אסור, ונסיים. אפשר לעשות כל הדברים ביתר גמור לכתחילה, צריך לדעת איך עושים ביתר ולא בעיסה, ואין מה להיבהל, הכל אפשר לעשות ביתר גמור. כל טוב ושלום.
תודה רבה לרב פנחס וין שהיה איתנו כאן היום וענה על שאלות בענייני כשרות הממון. תודה רבה לדוד קליגר העורך. תודה רבה לאשר גרייבר על ההפקה ולטכנאי השידור ישי פופובסקי. כאן הייתי איתכם יעקב גפן בתוכנית כשרות הממון. ערב טוב, לילה טוב.
תמיד.